אתם מאזינים לתוכנית חקירה צולבת בהגשת שאול אייזנברג.
מאזינות ומאזינים, צהריים טובים לכם ושלום רב באולפן רדיו סול. כאן שאול אייזנברג עם המפיק שוקי אברהם, ואנחנו כפי שהבטחנו התוכנית היום וגם התוכניות בשבועות הקרובים עד לבחירות ב-17 בספטמבר, התוכניות יוקדשו לנושאים פוליטיים ולמאבק שצפוי ב-17 בספטמבר, והאורח הראשון בתוכניתנו היום, משה פייגלין, צהריים טובים לך.
שלום שלום, שלום שאול.
טוב, תשמע, אתה, איך אומרים, משה עובד קשה, ומה יהיו התוצאות?
מה, אתה יודע, משה היה נביא, אני עוד לא הגעתי לדרגה הזו, אני רק יכול לומר לך שאם בפעם האחרונה הגענו לערב הבחירות ב-8-9 מנדטים בסקרים, הפעם אנחנו מתחילים מנקודה הרבה יותר גבוהה, ויריבים שנלחמנו מולם בפעם הקודמת, הימין החדש, כחלון, אורלי לוי, לא קיימים יותר, התמונה הפוליטית היום היא הרבה יותר בהירה וברורה. כך שאנחנו בהחלט אופטימיים.
זאת אומרת, אתה מרגיש את עצמך כמי שיעבור את אחוז החסימה ויהיה חבר בכנסת ה-22.
המטרה היא לא להיות חבר כנסת, המטרה היא לעשות שינוי. ונדמה לי שכל אחד מהמאזינים יודע שבין נפתלי בנט של לפני הבחירות לנפתלי בנט החדש, בין נפתלי בנט של הבית היהודי, הימין החדש, איך הם קוראים לעצמם עכשיו, הימין המאוחד,
הם רצו לשנות את השם לימינה.
זה אותו, כן.
הרגע, אתה שמעת על זה? אתה שמעת שהם רצו לשנות את השם לימינה?
תראה, שאול, אתה מכיר את הבובות האלה, את הבבושקה?
נו, בוודאי, וכל מי שהיה בברית המועצות של פעם וברוסיה של היום מכיר את הבבושקות.
כן, אז פעם הייתה בבושקה, קראו לה מבדל. פונק, יצא ממנה בבושקה, קראו לה הבית היהודי. מתוך הבית היהודי, פונק, יצא ימין החדש עם הבית היהודי. הפיל את הימין, חזר לבית היהודי, ועכשיו הוא קורא לעצמו ייחוד הימין, או הימין המאוחד. אבל בסופו של דבר, הבבושקה הזו היא אותה בבושקה הזו, אותה מבדל ישנה עם אותם אנשים בדיוק, וכל אחד מבין שהבבושקה שלפני והבבושקה שאחרי היא אותה בבושקה ולא יהיה שום הבדל בין השניים. זהות, היא למעשה השחקן היחיד בזירה, שמבשר שינוי אמיתי, שינוי אמיתי של חירות הפרט, שינוי אמיתי של שוק חופשי, שינוי אמיתי של הורדה אמיתית של יוקר המחיה ושוק הדיור. יש כאן בהחלט בשורה שבוודאי אנחנו רוצים בשביל לנצח ולהביא אותה.
טוב, אז אם הבנתי נכון, אתה התכוונת שלמעשה לימין החדש ולבית היהודי מפלגה ללא זהות, ואתם שמכם זהות, ואני אקשה עליך ואשאל אותך האם לכם יש זהות. בבחירות לכנסת ה-21 שהתקיימו ב-9 באפריל, אתה זיגזקת, היית בין, אתה יודע, ימין לבין השמאל, ובין השמאל לבין הימין, ובין אלה ואלה, ועכשיו נראה שאתה קצת יותר מאחד כוחות לכיוון ימינה.
אני לא יודע, המצע שלי, המצע היחיד בכל הפשוט הפוליטית שהוא מפורט ומאורגן ומסודר בצורה של ספר, הוא בדיוק אותו מצע. שמדבר אגב על נאמנות מוחלטת לארץ ישראל, אני לא יודע מה יותר ימין מזה, דיבר על כך גם במועד א' וגם במועד ב'. זה נכון שהסמנטיקה היא קצת שונה, כמו שלגיטימי לעשות בבחירות, לשים את הדגשים במקום שאתה רוצה, אבל כל אחד יודע בדיוק מה זאת זהות, מי זה משה פייגלין, מי מאיזו ארצנו ועד היום, המצע היחידי שמדבר על החלת ריבונות מלאה, המצע היחיד שמדבר על שוק חופשי באמת, בלי לשנות פסיק אחד מן המצע, כך שאין כאן שום זיגזוג, ואתה צודק. מכל הקשת הפוליטית, המפלגה היחידה שיש לה זהות, זאת מפלגת זהות באמת.
כן, אבל בכל אופן, אתה עשית איזושהי תפנית פרסה, ואתה יודע, הסתובבנו למשל בצפון תל אביב שלפני הבחירות ב-9 באפריל, והרבה צפונים אמרו, אנחנו נצביע לפייגלין. היום אנחנו לא שומעים את זה.
לא, אני ועוד איך שומע את זה. אני ועוד איך שומע את זה, אני שומע אותם, ממשיכים לומר זאת. רק שמה שקרה הוא שחשבו שאנחנו כבר בפנים, הפתעת הבחירות, אז רצו להציל מפלגות אחרות. ואני אומר לך, ואני אומר לך למאזינים, אל תאמינו לסקרים, בין אם נהיה 7-8 מנדטים, ובין אם נהיה 1 או 2 מנדטים. אנחנו בכל מקרה, קחו אותנו כמי שנמצאים על הסף. והקול שלך נדרש כדי שאת הבשורה של זהות נראה בכנסת. ואגב, למי שחשובה ממשלת ימין, זה עוד יותר חשוב להצביע מזהות, כי אם זהות אתה נכנסת, עכשיו הייתה לנו ממשלה, עם נתניהו, עם האוצר בידיים של זהות, עם האפשרות לרכוש דירה ולגמור את החודש גם לאנשים שהמקולת היא עיקר ההוצאה שלהם, הבשורה הזו חייבת להיות בפנים. כלומר, המחשבה הזו, שזהות כבר בפנים, ואני יכול עכשיו או ללכת לים, או להתפנות להציג מפלגות אחרות, היא התבררה כטעות גמורה. חייבים להצביע זהות.
זאת גם הסיבה שבסופו של דבר אתה רץ לבד ולא התאחדת עם אף מפלגה אחרת?
לא, זה ממש לא נכון. אנחנו ביקשנו את הייחודים הללו. הילד שקד אפילו לא החלה איתנו מסע ומתן, הם פשוט משקרים כשהם טוענים את ההפך. מסע ומתן אפילו לא החל. בדיעבד מתברר שהם גם מסמסו את... מן העבר השני, את עוצמה יהודית, הם לא היו מעוניינים באמת בייחודים, מלבד שיבה אל מצב הצבירה הראשוני שלהם, שהיה הבית היהודי, מפד"ל לשעבר, ככל הנראה, הליכה אל האופוזיציה, נפילת הימין והליכה אל האופוזיציה, היא איזושהי אסטרטגיה שם במחוזות שקד ובנט.
והבית הטבעי שלך הוא הליכוד, שם אתה התחלת את חייך הפוליטיים, מדוע לא התחברת לליכוד?
אני ישבתי בליכוד שנים רבות, הבית היהודי שלי הם הערכים הלאומיים, הבית הטבעי שלי הוא הזהות הלאומית המלאה והחירות האישית המותקה, זה הבית הטבעי שלי. ומי שמייצג את הרעיונות הללו זו מפלגת זהות, והיא תרוץ, והיא תנצח, והיא תבשר את בשורתה. אין בעם ישראל שום בשורה אחרת, כי מה שהיה הוא שיהיה עם כל הפוליטיקאים האחרים, ועם כל המפלגות האחרות, מלבד זהות.
אני שם לב ששוקי ממש קמע לשאול אותך איזושהי שאלה. בבקשה, שוקי.
אהלן, משה, מה נשמע?
שלום, שוקי.
אנחנו שכנים, אגב. זה שאול עכשיו יודע פעם הראשונה. תראה, עוצמה יהודית, לפי הסקרים, אתה אומר לא להאמין לסקרים, לא להתייחס לסקרים, אבל הסקרים אמרו בפעם שעברה שזהות לא עוברת. בסופו של דבר, הסקרים הראו שהיא לא עוברת. ניבאו לה 8-9 מנדטים, אבל...
ניבאו 8-9.
נכון, אבל היא לא עברה בפעם הראשונה עם 8-9, ועכשיו אתם נושקים ל-2%. למה לא עשיתם חיבור עם עוצמה יהודית, למשל? ואז אתם עוברים.
גם שם לא, אי אפשר היה להתחיל לדבר, כי הדבר הזה קיבל, אומרים, אולטימטו, הם בקיצור, הם שמו על זה וטו, הטילו שם וטו, והדיבור איתם היה בלתי אפשרי. זהות, הושיט הידה לחיבורים, לכמה וכמה כיוונים, זה לא יצא לפועל, לא בגלל שזהות לא רצתה, ואולי בדיעבד, טוב שכך, משום שהבשורה של זהות תתבשר בתהרתה ובצורה מזוקקת. אנחנו יודעים, אנחנו לא התפלנו כשהגענו ערב הבחירות ל-8-9 מנדטים בסקרים, כי ראינו את זה במחקרי עומק עוד לפני הבחירות שזה הולך לקרות. אנחנו יודעים שהעוצמה יהודית נמצאת כרגע בטופ של הטופ של הטופ שלה, בעוד שזהות נמצאת רק ברצפה ועוד לא התחיל הקמפיין. אנחנו בעזרת השם נגיע שוב אל הפוטנציאל שלנו, והפעם לא ניתן לאנשים לחשוב שהכניסה שלנו לכנסת כבר מונחת בכיס, ואנחנו ניכנס ונוביל את אותו שינוי של חירות ושל זהות שכל כך הכרחי לחברה הישראלית.
אתה בכל מקרה בכיס של מי שמתמודד על רשות הממשלה בפעם המי יודע כמה, בנימין נתניהו?
אנחנו הודענו, כלקח מהבחירות, אחד הלקחים שהפקנו, שאנחנו לא יכולים להשאיר שום דבר מעופל, הודענו שאנחנו נמליץ על מי שיעמוד בראש המחנה הלאומי להרכבת הממשלה, אבל כמובן שיש לנו את הדרישות שלנו, כי אנחנו לא ניכנס לממשלה שבה אי אפשר לייצר את השינוי המיוחל, זה ברור, אבל כן, אנחנו לא נמליץ, בוודאי שלא נקים ממשלת שמאל וערבים עם...
40 ח"כים בפוטנציה חתמו לביבי שרק הוא ורק הוא, אם היו מבקשים לך לחתום, גם אתה היית חותם?
אני לא חבר ליכוד.
לא, אילו היו מבקשים ממך, אבל.
ההגדרה שלנו היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו נמליץ על מי שיקבל את מירב הקולות מן המחנה הלאומי. אנחנו לא נאמנים אישית למישהו. אנחנו נאמנים לערכים הלאומיים.
אתה יודע, אבל לפני הבחירות של התשעה באפריל, מפעם לפעם גם אמרת שאתה גם עשוי לתמוך במועמד אחר. תלוי מה יהיה ואיך יהיה ומה יהיו התוצאות.
באופן תיאורטי, אם הליכוד לא היה לו שום אפשרות, אם הליכוד היה מקבל חצי מכחול לבן, והשאלה היא האם הערבים ילכו איתם או זהות, מצבי קיצון תיאורטיים תמיד ישנם, אבל הנה קיבלתם את האמירה הברורה שלי, של זהות. זהות לא תקים ממשלת שמאל, בטח לא ממשלת שמאל וערבים. זהות תמליץ על מי שיקבל את מירב הקולות מן המחנה הלאומי.
אג'נדת הקנאביס עדיין מלווה אותך?
בהחלט כן. אנחנו מדברים על שוק חופשי, גם בנושא הזה, בוודאי בכל הנוגע לקנאביס הרפואי, ובכל הנוגע ללגליזציה, מגיל 21, בצורה מפוקחת, בבתי מרקחת, אנחנו מדברים על כך גם כן. וכל המחקרים...
אבל זה לא נראה שעכשיו אתה מבסס את הקמפיין על זה.
זה חשוב. כל המחקרים מראים שבמדינות שבהן עשו לגליזציה, צריכת הקנאביס בקרב בני נוער פחתה ב-8-9%, וצריכת תרופות המרשם, הדברים הממכרים והמסוכנים באמת, האופיאטיים למיניהם, שזה באמת הסכנה הגדולה היום בציבור הרחב, פחתה כמעט ב-50%, כך שהפחד הגדול מפני הדבר הזה אין לו מקום. אנחנו ממשיכים לתמוך בכך. נכון שזה לא, שבקמפיין הנוכחי זה כבר לא הנושא המרכזי שבו אנחנו עוסקים. אנחנו מתמקדים בעיקר בנושא כלכלה, שוק חופשי, שוק הדיור ויוקר המחיה.
זאת אומרת, בזמן קצר יחסית שינית הכיוון.
לא, אנחנו דיברנו על כך גם בקמפיין הקודם, דיברנו הרבה מאוד על כלכלה גם בקמפיין הקודם. יש לנו ספר מצע באמת גדול ומפורט, ובהחלט לגיטימי מעת לעת לשים דגשים על נושאים שונים בתוך אותו ספקטרום שחשוב לך, שאתה מתחייב אליו, ואנחנו החלטנו להתמקד הפעם באמת בנושאים המרכזיים הללו, ולא בנושאי קצה.
תגיד לי, והיה ואתה עובר את אחוז החסימה, ואתה נכנס לכנסת, ולבנימין נתניהו אין את היכולת להרכיב ממשלה, אתה תסכים לאבד את מה שהשגת?
מה זאת אומרת לאבד?
זאת אומרת, אם בוא נאמר, תקום ממשלה בראשות כחול לבן, תקום ממשלה בראשות אביגדור ליברמן. אנחנו שומעים את הקולות האלה, גם מפה וגם מפה. איפה אתה במשחק?
אני חושב שעוד חזון למועד, אני חושב שזה מיותר לענות לכל מיני...
זאת אומרת, עכשיו אתה מדבר כבר כמו פוליטיקאי, שאתה רוצה להתחייב למצביעים שלך, שאתה תלך
רק... כרגע המציאות היא נורא ברורה. יש סוג של תיקו, בלי מפלגת זהות, לא תוכל לקום ממשלה לאומית.
ובלי ישראל ביתנו תוכל לקום ממשלה?
אני חושב שכן.
כן, אבל ראינו, בינתיים המציאות הוכיחה לנו שבלי אביגדור ליברמן לא קמה ממשלה.
אני חושב שאביגדור ליברמן נמצא כרגע במצב צבירה הרבה יותר גדול מכפי כוחו האמיתי. את אביגדור ליברמן צריך להחזיר ל-4-5 מנדטים, שזה כוחו האמיתי, אוקיי? מפלגת זהות הראתה שהפוטנציאל שלה הוא 6-7 לפחות. אני חושב שגם אם מפלגת זהות תקבל רק 4 ביום רע, אוקיי? עדיין אפשר יהיה להקים ממשלה בלי ליברמן, המציאות הזו, תבדוק את המספרים של מה שאני אומר לך עכשיו, אנחנו צריכים לשאוף לשם, ודבר אחד בטוח, אם לא ניתן את הקולות למפלגת זהות, וזהות לא תהיה בפנים, אז ברור שהאופציה החמורה שדיברת עליה עוד עשויה להתממש.
והיה ואתה למשל תגרוף 100,000 קולות, ולא תצליח להיכנס, אז עוד פעם, מנעת אפשרות להקמת ממשלת ימין.
זהות רצה, שלא יהיה ספק, זהות רצה...
זאת אומרת, אין מקום ואין אפשרות שאם אתה תראה סקר כזה או סקר אחר...
זהות רצה, אם יש למישהו חשש כזה, שישכנע עוד 10 אנשים להצביע זהות. זהות רצה, את הבשורה של זהות אי אפשר להחזיר לאחור. את מבחני החירות האדיר של 120,000 איש שהצביעו עבור חזון החירות המדהים של מפלגת זהות, אנחנו לא הולכים לאכזב, אנחנו לא הולכים לא לתת מענה לקולות שלהם, אנחנו לא הולכים להיענות לכל מיני דרישות פטרנליסטיות שאומרות תבטלו את עצמכם בשביל כל מיני גושים ומפלגות אחרות. זהות רצה, זהות בהחלט תתמוך במחנה הלאומי ובממשלה לאומית, ומי שחושש מוזמן לבוא ולהצטרף ולהצביע זהות.
תראה, אני לא יכול לראיין אותך ולא לשאול את השאלה, אתה אדם מאוד מאוד מעניין, יכולים להסכים איתך, יכולים לא להסכים איתך, אתה אדם פרגמטי. אתה במבט לאחור לא מצייר על כך שנכנסת לכל הביצה הפוליטית?
תשמע, איך אומר השיר, פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
הוא מתחיל ללכת, אז אתה החלטת שאתה לא מתחיל ללכת, אתה מתחיל לרוץ.
כן, אני כבר הולך 25 שנה, אני הקמתי את זוהר צנו נגד הסכמי אוסלו, אני כתבתי אלפי מאמרים, אנחנו נמצאים בתוך הפוליטיקה, אנחנו משפיעים, אנחנו חשים שאת הרעיונות שהבאנו, החדרנו למציאות הישראלית, הם פועלים יותר מבני האדם שלא עושים שום דבר. כבר עכשיו רעיונות החירות, הרעיונות הליברליים, רעיונות השוק החופשי מתהדהדים מכל עבר, יוצרים תחרות בשוק הרעיונות. אנחנו עכשיו גם נכניס את האנשים שבאמת גם יממשו את הרעיונות הללו ולא רק ידברו עליהם. אתה יודע, אני רואה את בנט ואת שקד תולשים דפים מהמצע של זהות ומקריאים אותם כאילו הם באמת מתכוונים לקיים אותם, כי פשוט אין להם רעיונות אחרים. אני שומע את זה גם ממקומות אחרים מתוך הליכוד, ואפילו אצל אהוד ברק אני שומע דיבורים על צבא מקצועי. הכיוון שיוצר את ההליכה שלי, ובסופו של דבר מפלגת זהות עם המצע המפואר שלה, הוא כיוון מדהים, הוא בשורה לחברה הישראלית. אני מרגיש המון המון סיפוק בדרך הזאת, ובעזרת השם הפעם גם נכניס אנשים שגם יממשו אותם ולא רק ידברו עליהם.
טוב, אז לטובת המאזינים, אתה כבר ציינת, היית 25 שנה, כמעט חצי יובל איש ליכוד, נכון?
כן, שנים רבות הייתי בליכוד.
ואתה מכיר טוב את הליכודניקים, ואיך אתה היית מגדיר את התופעה הזאת שאתמול ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו, נזקק לחתימות, או זה גם אם הוא לא ביקש, הרי זה ברור שלא היו עושים את זה בלי ידיעתו, שכל החברים הממקומים עד המקום ה-40 יצביעו על כביכול נאמנות. ערך ממשי אין לזה, אבל זו בהחלט תופעה שלא ידענו בפוליטיקה.
טוב, קודם כל אני כבר 5 או 6 שנים לא בליכוד, הקמנו את מפלגת זו לפני 5 שנים.
כן, אבל אתה מכיר את הוותיקים, אתה לבטח.
אני לא יודע, אבל תראה, אני אספר לך סיפור. כשנכנסתי לליכוד, אני זוכר, הקמנו קבוצה גדולה וכולם רצו את קולותיה של הקבוצה הזאת, והגיעו אליי חברי כנסת, חלקם היום שרים שביקשו את הקולות, ואנחנו בתמימות רבה החתמנו אותם על טופס שבו הם מתחייבים שהם לא יתמכו בהקמת מדינה פלסטינית. ואז חזרנו לאותם אנשים אחרי שכמובן כן תמכו בהקמת מדינה פלסטינית, אנשים שנמצאים היום בממשלה, אנשים איך אומרים, שהתקדמו, ואמרנו, רגע, חתמתם, אז איך אומרים, אז חתמנו, אז מה? אז ברור שהטופס הזה שאתה שם מדבר עליו, שהחתימו אותם, זה איך אומרים, זה על הקרח, כל אחד בסופו של דבר יעשה את מה שטוב לו ונוח לו ברגע המתאים.
שוקי, אתה רצית לשאול עוד שאלה את משה פייגלין, לפני שאנחנו נסיים את הפרק איתו, אז בבקשה.
זהות של עכשיו שונה מהזהות של הבחירות האחרונות?
הוא אמר כבר משהו, אבל בוא נשמע ביותר בפרוטו.
זהות של עכשיו בשלה יותר, הבחירות הקודמות הרצנו פעם ראשונה, זהות של עכשיו בשלה יותר, זהות של עכשיו הפיקה לקחים מהקמפיין של מועד א', זהות של עכשיו ממקדת את מסריה ולא מתפזרת למסרי קצה, מתפקדת בעיקר בצרכים של מרכז החברה הישראלית, בעיקר נושאי יוקר מחיה, דיור, דור הוואי שבורח מכאן ברגע שמשתחרר מן הצבא והולך לפורטוגל ולברלין וורשה. לשם אנחנו בעיקר מכוונים, בלי לחזור בנו משום דבר אחר. לא עם האבות הגרושים, ולא עם כל הסיפור של הלגליזציה, ובטח לא החולים שצריכים את התרופה שלהם. אבל עיקר המוקד של הקמפיין שלנו הולך אל כלל החברה הישראלית, אל המצב הכל כך עגום, אל הכישלון הנורא של הציונות, שבניה בורחים מישראל, למרות שהמדינה עשירה. אבל העושר הזה לא חלחל אל, 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 אל הדור הבא. אנחנו בעצם, דור ההורים, דור האנשים בני ה-50 וה-60, חי היום על חשבון, הדור א', חי על חשבון דור ב' וג' וד', בוא נקרא לזה כך, אם תרצו אני אסביר לכם בדיוק מדוע אנחנו רוצים את הקערה הזו להפוך על פיה, לאפשר לאזרחי ישראל, בעיקר הצעירים שלהם, לראות כאן עתיד, לחיות כאן ולא רק לשרוד כאן.
משה פייגלין, תודה רבה לך ובהצלחה.
תודה לכם.
אתם מאזינים לרדיו סול, חקירה צולבת, ואנחנו עושים תפנית חדה בתוכנית, מן הימין אל השמאל, ואנחנו מעלים לשידור את חבר הכנסת עיסאווי פריג'. צהריים טובים לך.
צהריים טובים, אתה עוזר כל הזמן עם אנשי ימין, מר שאולי.
אנחנו רדיו, אתה יודע, שמשתדל ועושה הכל לשמור על ניטרליות ו... לאפשר פתחון פה לימין, לשמאל, למרכז.
אבל מי ששומע אותך, אתה מערכת האיזון איננה אצלכם. אתה כל הזמן משמיע את הקול הימני, הכל צריך לגרום לאיזון מינימלי.
נו, אז עכשיו יש לך הזדמנות לומר את כל אשר על ליבך, ואתה עושה הרושם אחד השושבינים של החתונה בין אהוד ברק, סתיו שפיר ומרץ.
למה אתה קורא לזה חתונה? זה לא חתונה. חתונה ברגע שהחיבור יהיה נתחי ויקח זמן.
כן, אבל אתה יודע, חתונה מאינטרסים לפעמים היא יותר מחזיקה ויותר מצליחה מחתונה מאהבה.
תראה, אנחנו נכנסים למערכה, מערכה מאוד חשובה, מערכה לא פשוטה. אנחנו רוצים להחליט שלטון. ראינו לנכון שמתוך אחריות הציבורית שחייבים לעשות את ה... חיבור הזה, כל אחד שמר על הזהות שלו, יש לנו הרבה מהמשותף. אנחנו ניקח את המשותף בין שלושת המפלגות ונעצים את זה. וכך אנחנו נוהגים, כי יש לנו מטרה שיהיה לנו בית יותר נוח, יותר סבבה לחיות בו. ובשנים האחרונות הדברים הולכים ליותר הקצנה, יותר הסתה ויותר גזענות. וזה דברים מאוד... מדאגים. מערכת הערכים במדינה הפכה להיות שונה בתכלית מכל חברה נורמטיבית אחרת, ולזה צריך לשים סוד. ואני מאוד מקווה וגם מאמין שהחיבור הזה יביא תוצאות חיוביות ונקליח בו.
מה התגובה, מה הפידבק בציבור? כי בינתיים אולי בסקרים זה עדיין לא טס כלפי מעלה.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. זה לא דבר פשוט. הציבור צריך להבין את מהות החיבור ומטרת החיבור, וצריך להסביר לו את זה. אני אקח דוגמה על החברה הערבית מאיפה שאני בא. אני עובד יום ולילה, עבודה מאוד מאוד קשה ומאוד רגישה, וכדי להסביר את מהות החיבור הזה בין אהוד ברק לבין מרץ, כי מי כמוך יודע. אהוד ברק יש בינו לבין החברה הערבית משבר אמון עמוק, שבתקופתו נהרגו 13 אזרחים, וזה דבר שעדיין חלק נכבד מהתושבים חש את הכאב מהקטע הזה. אז אני צריך להסביר, אני מאמין שבתקופה הימים הקרובים אנחנו נוכל להתמודד עם החיבור הזה, שעל פניו בתחילת הדרך הוא נראה חיבור לא טבעי. צריך להסביר אותו לבחור, ואני מאמין שאנחנו נהיה בכיוון הנכון.
תראה, אנחנו שומעים והציבור מביע הרבה מאוד אהדה כלפיך, בלי השייכות שלך למפלגה כזו או אחרת, ויש רבים שמציינים אותך כחק אולי הערבי המקובל ביותר בזירה הפוליטית.
אני לא רוצה ולא אוהב את הגישה הזו. אני לא צריך להיות ערבי מקובל ולא ערבי. אני ישראלי שעושה את העבודה שלי, ויש כמוני, עשרות ואלפים אזרחים ערבים מאוד 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 מוכשרים. פשוט מאוד לא מקבלים את ההזדמנות שלהם, לא שומעים אותם ולא מקשיבים לדעתם. החוכמה לגרום לאנשים לא לשמוע אותך, אלא להקשיב לך. זאת החוכמה. אני עושה מאמצים רבים, שגם מישהי שונה ממני מבחינה פוליטית, חושב אחרת, רק להקשיב לי. יש דעה אחרת, כדאי להקשיב. תקשיב כדי שתבין. הרי במדינה... יש ערבים ויש יהודים, והם יישארו. אז מתוך העובדה הזו אני שואל איך אני אהיה הגורם המחבר והקשר המחבא בין שתי האוכלוסיות, כי אני מאמין בתפיסתי הפוליטית שאם אנחנו כאזרחים ערבים ויהודים בתוך המדינה נצליח למצוא את המחבר, יהיה הרבה יותר קל לנו לשדרג את זה לשלום עם כל מדינות ערב מסביב ועם כל המרחב. הכל מתחיל מבפנים. שלום בתוכנו יביא גם שלום ושלווה מסביבנו. זאת הדרך, זאת האמונה שלי. אני גדלתי ככה ואני פועל ולא מתייאש למרות המצב הקשה שאנחנו נמצאים בו.
ויאמר לזכותך שאתה אולי לא רק מדבר, אלא אתה גם מקיים, ורבים יודעים שהמעורבות שלך בספורט, ובמיוחד בענף הכדורגל, גדולה מאוד, ואתה זה שהוצאת לדרך לפני מספר שנים את קבוצת הכדורגל של כפר קאסם, שמשחקת היום בליגה הלאומית, היא הליגה השנייה בכדורגל הישראלי, ומה שמאפיין את הקבוצה הזאת, זה השיתוף פעולה בין יהודים וערבים.
אלו לא שום ספק. אני א', אני רואה בספורט, הוא רואה מאוד מאוד מחבר. הרבה מקומות נשרפו בין מערכת הקשרים ביהודים לערבים בעשר השנים האחרונות. ראיתי בתחום הזה, התחום הכי שיכול להיות מחבר בין האוכלוסיות. זאת הסיבה שהלכתי לכיוון, פעלתי לפני היותי חבר כנסת. וגם בכנסת אני פועל, אני יושב ראש שדולת הספורט, ועושה מעמקים רבים בכל מקום לגרום שהספורט יהיה מין מחבר ובונה עתידי, ולא מרחיק. זה מה שאני הולך וזה מה שאני עושה. בעניין כפר קאסם הצלחנו להקים, יש את הרעות ספורטיבית מאוד מעניינת, מאוד ראויה לציון. אני מאחל הצלחה לקבוצה. שנה ראשונה בליגה לאומית, לא פשוט, צריך לדעת איך מתאקלמים, איך מתמודדים עם האתגרים. זה הולך להיות מעניין עבור הקבוצה, אבל נמשיך לשאוף מבחינתי כל סנטימטר או מילימטר שאני מקדם בין מפגש יהודים ערבים. אני שמח על זה, וזה עיקר עיסוקיי, הן בתחום החברתי הספורטיבי וגם בתחום הכלכלי, איך לקרב משפחות יהודיות וערביות שיכירו אחד את השני גם מגילאים של ילדים בזמן הרב.
עיסאווי פריג', חבר הכנסת ממרץ והיום שותף ברשימה יחד עם אהוד ברק וסתיו שפיר וכמובן חברי מרץ, תודה רבה לך.
בבקשה, שיהיה לנו רק טוב ובהצלחה.
אתם מאזינים לחקירה צולבת כאן ברדיו סול, ואחרי ששמענו את הפוליטיקאים מן הימין ואת הפוליטיקאים מן השמאל, אנחנו עכשיו הולכים לנושא חם. אני אוחז בידי את אחד מעיתוני היום, והכותרת הראשית היא מהפכת המבקר, הרפורמה הדרמטית במשרד מבקר המדינה. ואני אומר שלום, צהריים טובים לשלמה קלדרון, מי שהיה נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ואף התמודד באחת ההתמודדויות על תפקיד מבקר המדינה. אכן כך?
כן, בבקשה.
כן, אתה התמודדת בשעתו על תפקיד מבקר המדינה, היית נשיא לשכת המבקרים הפנימיים, אתה מבין משהו בנושא הביקורת, ומה דעתך על הכותרות הזועקות היום מהפכת המבקר?
תלוי איך לוקחים את הכותרות האלה, ומי כותב אותם.
תסביר.
אני לא מאמין ש... קודם כל, קוראים לשלמה קלדרון, ואתה יודע, הייתי נשיא לשכת המבקרים הפנימיים, נשיא כבוד, במשך שנים רבות. היום אני יושב ראש נשיאות האגודה למדעי החברה והרוח בישראל. נכון, הגשתי מועמדות בפעם הקודמת, כאשר התחרנו על התפקיד שפירה ומועמד נוסף, וכמובן שלא זכיתי, משום שמסתבר, אם אתה רוצה להיות מבקר מדינה, אז לפי השיטה הקיימת, יש מישהו שרוצה אדם, ויש לו את ההשפעה להגיד לחברי הכנסת שיבחרו בו, ואז הסיכוי שהוא נבחר, מצליח. אני לא היה לי מישהו שרצה אותי, ויש לו השפעה כל כך גדולה להשפיע על חברי כנסת לבחור, ואז נבחר שפירה. הפעם גם כן ביקשו ממני להגיש מועמדות, לא רציתי משום שהיה לי את הניסיון הקודם. אם ביבי לא רוצה אותי כמועמד או מישהו אחר שיש לו השפעה, אז אין טעם שאני אגיש, כך אמרתי, ולא הגשתי. עכשיו לגבי הנושא הזה של מה עושה או יעשה המבקר החדש, אני מקווה שהוא באמת ישמור על העקרונות של הביקורת הנדרשות, של ניהול תקין, טוהר מידות.
אבל אנחנו קוראים שמדובר כאן על ביטול החטיבה למלחמה בשחיתות וכדומה?
זה יהיה מצער מאוד, כי אני חושב שמבקר מדינה, כמו מבקר פנימי, התפקידים ממש זהים. מבקר המדינה הוא בעל הגוף הציבורי המבוקר מבחוץ. מבקר הפנימי נמצא בתוך הארגון, ולשניים יש את התפקיד הזה, לבדוק את הגוף המבוקר על פי מה שנקרא עקרונות הניהול והמנהל התקין, את היעילות, החיסכון של הגוף המבוקר, את השמירה על הוראות חוק ונועל, הכל על פי אמות המידה הרצויות של הניהול התקין.
מדובר גם על הפסקת...
לא מתקיים, אם דבר כזה לא מתקיים, אני לא חושב שזו ביקורת מדינה ראויה. זו דעתי.
ומה דעתך על הרעיון להפסקת ביקורת בזמן אמת?
תראה, כשאני הייתי במועצה המקצועית של כבוד המבקר, זיכרונו לברכה, לינדנשטראוס, מיכה לינדנשטראוס, אני הייתי, אפשר להגיד, היוזם של העניין הזה של ביקורת בזמן אמת. לקחת נושא ולבדוק אותו לאחר שהוא קרה, ונושא כזה שקרה, שאי אפשר כבר לתקן אותו לעולם, אז זה דבר מאוד מאוד עצוב. חשוב שמבקר ישתתף בתהליך, יבדוק אותו, ילווה אותו, ויתריע בזמן אמת על כך שלא יעשו כאלה שגיאות כאלה ואחרות. ואז מצילים את המצב. אבל אחרי שהמקרה קורה והעסק נופל, ואי אפשר לשקם אותו בהתחלה, מההתחלה, אז זו למעשה המטרה של ביקורת בזמן אמת. למנוע מצבים של נפילות, של נושאים חתומים, כאשר הם קורים, מבלי שמישהו יבוא ויתריע ויזהיר מראש, לא לעשות ככה אלא אחרת, שאחרת הדבר יגרום לנזק גדול.
זאת אומרת, בלשון המעטה אפשר לומר שאתה לא מתלהב מהרפורמה כפי שהיא מוצגת בשלב זה.
לא, אני חושב שצריך לדבר עם המבקר הזה, ואם זה נכון...
מי צריך לדבר איתו? מה זה נקרא צריך לדבר איתו? מי צריך לדבר איתו? אני, אתה, הציבור, מי?
כולנו, מי שיש לו השפעה ויכולת לגשת אליו ולספר לו ולהגיד לו מה חושבים ואיך חושבים. אני מאמין שישנה את הדעות שלו, אם זה נכון מה שכתוב בתקשורת. אני לא כל כך תולה תקוות, ולא מאמין כל כך לתקשורת. מבקר פנימי, אני במשך שנים רבות מבקר פנימי בגופים ציבוריים, מבקר פנימי בודק כל דבר שהוא שומע ולא מתרשם לא ממה שכתוב ולא ממה שאומרים לו. הוא צריך לבדוק ולבדוק ולבדוק, להביא את העובדות ואת ההוכחות, ורק לאחר מכן להחליט אם מה שיש לו מבחינת מה שהוא אסף, במידע שהוא אסף, אם זה אכן נכון ככה או אחרת. אני באמת לא חושב שמבקר המדינה החדש ירצה לבטל את כל מה שחשוב, מה שנקרא בביקורת, אם זה ביקורת פנימית ואם זה ביקורת ציבורית, לטובת עם ישראל. מה מבקר המדינה צריך לעשות? צריך לבדוק את כל הנושאים על פי אמות המידה הרצויות של ניהול תקין בתוך המידות. בשביל מי? בשביל עם ישראל, אלה שמקבלים שירות מהגופים הציבוריים, ואלה שמשקיעים בגופים הציבוריים מכספם, שחסכו אותם כדי לשמור על הכספים שלהם, קופות גמל, קופות פנסיה. הוא צריך לשמור, הוא צריך לשמור על הגופים האלה, תבצעו את הכל באמת, באמונה, ביעילות, בחיסכון. אני חוזר על עצמי, שמירה על הוראות חוק ונועל, ניהול תקין וטוהר מידות, בהחלט שכך צריך להיות. אם זה יהיה אחרת, אז זה יהיה עצוב מאוד לדעתי.
אני קורא כאן 8 סעיפים שתחת הכותרת הצעדים המתוכננים במסגרת הרפורמה. שוקי, תציג את הסעיפים הללו.
שלום שלמה, מה נשמע?
השבח לאל, תודה
לשואל. תראה, אני קורא בדיוק את מה ששאול קורא, ומדברים על ביטול החטיבה למלחמה בשחיתות.
מי כותב?
זה בדף של המבקר, שבוא ניתן קרדיט לישראל היום, והם אומרים מהפכת המבקר המדינה.
זה הודעה של מבקר המדינה בעצמו?
לא, זה פרסום של העיתון. כן,
שרושמים... זה הכותרת הראשית של העיתון וכל העמודים הראשונים של העיתון.
כן, זה העמודים הראשונים.
אני הייתי הולך למבקר ושואל אותו האם באמת מה שכתוב זה מה שהוא רוצה לעשות.
תראה,
אני... אגב, כשהוא נבחר, אני הרמתי לו טלפון. והצעתי לו להקים מועצה מייעצת כמו שהיה ללינדנשטראוס, הייתה לו מועצה מייעצת. אני, כמו שאמרתי לכם, הייתי אחד החברים שם. ודנו בכל מיני נושאים, הוא התייעץ איתנו בכל מיני נושאים, בין היתר גם הנושא הזה של ניהול ביקורת בזמן אמת שאני הצעתי בזמן.
אז אולי סעיף 3 אולי מתייחס אליך, אבל תן לשוקי רק להציג את כל הסעיפים.
ביטול תפקיד היועץ למלחמה בשחיתות, חיזוק צוותי הביקורת במומחים בתחומם, החלפת כל חברי ועדת ההיתרים, ביטול ביקורות בזמן אמת.
החלפת כל חברי מה?
ועדת ההיתרים.
איך?
ההיתרים.
היתרים,
אוקיי. כן, מה שיש לנו עוד זה...
ביטול ביקורת בזמן אמת.
כן, ציון ביקורת חיובית בדוח הביקורות, החלפת דובר המשרד, ומה שאתה הצעת זה מינוי יועץ לענייני ביקורת.
לא מינוי יועץ. מועצה מייעצת. מועצה.
אם אני עכשיו פורט...
ללינדנשטראוס הייתה מועצה מייעצת, שהיו בה חברים מהשורה הראשונה בארץ, אני הייתי ונמניתי עליהם. לא יועץ ל... אלא מועצה מייעצת.
הוא מקריא לך את מה שכתוב בעיתון, שאלו הסעיפים המובילים ברפורמה של...
אוקיי, זה מה שהוא רוצה לעשות.
כן.
נו, מה עוד? זהו?
זהו. זה הדברים הרציניים, הכבדים.
אני הייתי מבקש ממכם, מי ש... לבקש, אני הייתי מבקש ממכם רעיון, לבקש ממנו רעיון, ולחזור על הדברים האלה ולשאול אותו, אם אמנם נכון שהדברים האלה הם כן, זה מה שהוא רוצה לעשות.
תראה, אני חושב שהרבה מהדברים פה הם נועדו רק לייצר ביקורת. זאת אומרת שהוא המהלך הראשון שהוא מדבר עליו, שזה במסגרת הרפורמה, לבטל את החטיבה למלחמה בשחיתות. אוקיי, עכשיו...
זה חשוב מאוד לא לבטל.
אז זהו, אז הם אומרים שהטענה שלהם אומרת שהקמת החטיבה הוקמה בזמנו של לינדנשטראוס, והם אומרים שהיא פגעה בעבודת הביקורת והיא גרמה למשרדי הממשלה להתחמק ממתן תשובות ולהרתיע מעובדת הביקורת. זאת אומרת, הם אומרים, אין הצדקה לקיום של חטיבת מלחמה בשחיתות שהיא לא פלילית, כי אם זה פלילי, אז זה גם ככה לא, לא מבקר המדינה הוא לא הכתובת.
זה נראה לי מוזר מאוד. כי למה? אני אגיד לכם, אף אחד לא אוהב ביקורת. גם אני לא אוהב שיבקרו אותי. ברגע שאני בא לעשות ביקורת, ואם אני נוגע בנושאים של טובות הנאה, ניהול תקין, תואר מידות לקוי וכל הדברים האלה, לא ידברו איתי. אז מה אם לא מדברים איתי? אז לא צריך לגלות את זה, לא צריך לחשוף, לא צריך לתקן את הדברים האלה. בשביל מה צריך ביקורת מדינה? אם לא מתקנים את הליקויים האלה שצועקים לשמיים והם מזיקים לציבור אזרחי מדינת ישראל. שמבקר, שגוף מבוקר יהיה נחמד ויחייך למבקר כאשר הוא לא תוקף אותו, מחטט לו וחושף לו.
בוא נלך רגע לוועדת ההיתרים. אם אני האזרח הפשוט, שומע את המשפט ועדת ההיתרים, אני אומר, אוקיי, אני שמעתי, ראש הממשלה ביקש שיאשרו לו לקבל כסף מדוד שלו כדי שהוא יוכל לשלם לעורך דין. ופה באה ועדת ההיתרים. לפי מה שאומרים במשרד מבקר.
ועדת היתרים כזו לפי דעתי לא צריכה להיות אתם מבקר המדינה.
אז מה שרשום פה, שהם...
לאשר למישהו שמישהו ישלם לו או לא ישלם לו? יש נהלים, יש חוקים במדינת ישראל, למי נותנים, למי לא נותנים. מה זה ועדת
חביבים?
אני לא
מבין. אז ועדת היתרים למעשה כשהוא רוצה לבטל, הוא גם מדבר בין היתר, זה לבחון מצבים שנבחרי ציבור, שהם נדרשים לוותר על העסקים שלהם, ולהעביר את זה לנאמנות עיוורת. ואז הוא אומר שזה עושה יותר נזק, ואת זה צריך לבטל.
הייתי רוצה לראות את הנוהל הזה של ועדת היתרים לפני שאני מביא הדעה. אני לא מכיר את הדבר הזה, אני חושב שמה פתאום לקחת ולבטל למישהו על כסף שהוא צריך לתת, או לשלם דווקא מהכיס שלו, צריך לראות את הנוהל שמדבר על זה. למי מותר, למי אסור, אין פה מצב חריג שלזה אני אעשה ולשני לא אשר. צריך לעבוד לפי נוהל והוראות מסודרים.
תגיד לי, אולי לעובדה שהמבקר המדינה שנבחר זה מכבר, להבדיל מהאחרונים שלפניו, הוא לא שופט בדימוס, יש השפעה על הכותרות האלה?
תראה, אני לא שופט בדימוס, ואני אפילו לא עורך דין, אני קרימינולוג במקצוע, לא במקצוע, למדתי קרימינולוגיה, מדעי המדינה, אני מבקר פנימי, מזה שנים רבות, מבקר פנימי לא צריך להיות שופט. הוא לא צריך להיות שופט. הוא צריך להיות בעל מקצוע, מלמדים את הביקורת באוניברסיטאות היום, לתואר שני, לתואר ראשון. זה מקצוע לכל דבר ועניין, אז לא צריך להיות שופט. לא צריך להיות שופט. אבל מה שיעמוד על פי עמות המידה הראויות של חוק הביקורת הפנימית, חוק בקר המדינה, שיהיה לו את הידע, שיהיה לו את הניסיון, כן, כן.
שלמה, יכול להיות שהמבקר הנוכחי מיישר קו עם ראש הממשלה?
אני לא רוצה להתייחס לזה, לא משום שאני חושש לענות. אבל העובדה היא שמבקרי המדינה האחרונים, כן, נבחרו על ידי הגוף שרוצה אותו. אם זה ראש הממשלה או המפקדה שלו, מי רצה את שפירה? הליכוד, נתניהו. מי רצה את המבקר הנוכחי? הליכוד, נתניהו. המפלגות אחרות העמידו מה שנקרא ממול. כחול לבן, העמיד מישהו. אבל כשאני באתי ואמרתי לחברי כנסת ואחרים שאמרו לי, בוא, תגיד מועדות, אמרתי, צריך שמבקר מדינה יבחר אם על ידי חברי הכנסת, אז שחברי הכנסת יהיה להם האפשרות לבחור על פי שיקול דעתם ומצפונם, ושלא יקבלו הוראות, שלא יקבלו הוראות ממישהו שיכול להשפיע על חברי הכנסת לבחור באחד כזה או אחר, שאותו משפיע היה רוצה אותו. זה הכל.
מה דעתך בשימוש של התקשורת באופן אקטיבי כדי להפיץ דוחות, במיוחד ממבקרים, שמבקרים אחרים עשו?
תקשורת חייבת להיות במדינה דמוקרטית, היא צריכה להתייחס לדברים בצורה אובייקטיבית, ואנחנו יודעים שתקשורת, מה שנקרא, משרת את הרבה אדונים לפעמים. אני תמיד מתייחס לתקשורת, והייתי אומר, במלוא הזה.
אי אפשר כאן להתעלם מהמשפט המפורסם, עשית ודיווחת, עשית, עשית ולא דיווחת, לא עשית.
צריך לדווח.
נו, ברור.
צריך לדווח. דיווח יהיה דיווח של אמת, דיווח של אמת, דיווח ישר, דיווח הגון.
דיווח בזמן אמת?
ולא שמישהו יגיד לאיזה... עיתונאי בתמורה למה אני יודע מה,
תכתוב
כף ארוך.
ברור. שלמה קלדרון, שמחנו מאוד לשמוע את דעתך, ואנחנו מאוד מודים לך.
תראה, אני עוד פעם, לגבי מבקר המדינה הזה עוד לא החלטתי, אני לא רוצה להתייחס למה שכתוב, אני יכול מאוד להיות שאני מבקש להיפגש איתו, לשבת על הדברים ולשמוע, כי אמרתי לכם שהצעתי לו להקים במועצה המייעצת הזו, שהייתה אצל מינדלשטראוס. דיברתי איתו על זה כאשר הוא נבחר. הוא אמר שיבחן את זה, עוד לא חזר אליי.
בסדר, אם יהיה משהו חדש, ואנחנו תמיד נשמח כאן לדווח לבטח על סקופים מן הסוג הזה. תודה רבה לך, שלמה קלדרון.
תודה רבה. בבקשה, תהיו בריאים ותמשיכו בעבודה.
שוקי, תשמע, הייתה לנו תוכנית מעניינת.
עפה השעה צ'יק צ'אק.
כן, השעה עברה צ'יק צ'אק, זה הזמן להודות לך, שאתה מלווה לך. אותי בנאמנות רבה, ואנחנו כמובן נשוב ונשתמע עם עוד תוכנית פוליטית, ככל שהזמן מתקרב ל-17 בספטמבר, יום שני הבא, אותו מקום, אותה שעה.